שלום, כאן ליאור קודנר. אנחנו מזמינים אתכם לשמוע פודקאסט חדש מבית הארץ, על הדרך. מדי סוף שבוע נרכז עבורכם כמה מהכתבות המעניינות של העיתון, אותן תוכלו לשמוע בדרך לעבודה, בזמן ריצה, בישול או שטיפת כלים. הכתבות הוקלטו בשיתוף הספרייה המרכזית לעברים. האזנה נעימה.
אחרי הענן, צא ביציאה השנייה. מאת צח יוקד, ניו יורק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת יפעת ניב ברק. עריכה טכנית רועי ברינה. אנחנו כמו הסיפור של דוד וגוליאת, אומר פרופסור סטפן קליין וצוחק קלות. לצידו יושב שותפו וחברו הטוב דוקטור אנטון זייז'ק, ומוסיף, בסופו של דבר זה לא משנה כמה עמוקים הכיסים שלך, מה שחשוב זה כמה עמוק המוח שלך. שני המדענים החביבים בשנות ה-60 לחייהם, שיושבים בבית פרטי בעירה לא גדולה בשם ניטרה שבמערב סלובקיה, בטוחים שהם עומדים להגשים את החלום ולאפשר לאנשים לטוס בקרוב בשמיים עם רכבם הפרטי. יש היום 220 אלף אמריקאים בעלי מטוס קל פרטי, אומר זייז'ק, המנכ״ל והאיש עם היד על הכיס. אנחנו מאמינים שבתוך כמה שנים נוכל להחליף 10% מהם. קליין, האיש שעל שמו קרויה החברה קליין ויז'ן, שומע את הדברים שאומר שותפו ומחייך בסיפוק. אני מקווה שההצלחה שלנו תוכיח לסטודנטים שלי שכל אחד מהם יכול להצליח, שגם אדם פרטי שמגיע ממדינה קטנה כמו סלובקיה יכול, אם הוא רק רוצה, לגבור על מתחרים גדולים וחזקים ממנו בהרבה. קליין וזייז'ק טוענים אם כן שהם יכולים להקדים במרוץ את יצרניות הרכב והטכנולוגיה הגדולות בעולם, כולל אובר, יונדאי, גוגל, ואפילו סוכנות החלל האמריקאית נאסא, שכבר כמה שנים מנסות לייצר רכב מעופף. אפשר להטיל בכך ספק, אבל כדאי לראות קודם את הסרטון שפורסם לאחרונה בכמה מרשתות החדשות הגדולות בעולם. בסרטון נראה פרופסור קליין נוסע על הכביש במהירות של יותר מ-100 קמ"ש, וכמה שניות לאחר מכן פורס כנפיים וממריא בטבעיות של מטוס ססנה מתקדם, טס בגובה של 500 מטר לפני שהוא נוחת חזרה וממשיך בנסיעה חלקה על הכביש. פרופסור קליין מספר שכבר יותר מ-45 שנה הוא מדלג מתא הטייס של מטוס אחד לשני. סבו היה טייס ואביו מהנדס מטוסים בחברה גדולה בצ'כוסלובקיה, נהג לבנות בעצמו מטוסים פרטיים במוסך המשפחתי. בגיל 14 התחלתי להטיס מטוסים בעצמי. מכיוון שהייתי הילד הכי רזה במשפחה, אבי היה מבקש ממני לערוך את כל טיסות הניסוי של המטוסים שהוא בנה, הוא מספר. קליין עומד היום בראש המחלקה לתחבורה ולעיצוב באקדמיה לאומנות ועיצוב של סלובקיה. לאורך השנים ובמסגרת העבודה שלו כראש החוג, נטל חלק בכמה פרויקטים לעיצוב ופיתוח של דגמי מכוניות חדשים עבור חברות כמו אאודי, רנו, BMW ואחרות. בין לבין, זה כבר 31 שנה, שהוא בונה רכבים מעופפים. את הדגם הראשון, האירומוביל, בנה ב-1989, בסדנה הפרטית של הבית שלו, כשהוא נעזר במנוע קטן של אופנוע. משם המשיך הלאה, הרכיב ופירק, אמרי ונחת, עד שהגיע לגרסה העדכנית והחמישית של האיירקאר, שבנה בסיוע 6 מהנדסים נוספים, ושנמצא כבר 4 שנים בשלבי פיתוח ואישור סופיים. במקביל, ייסד ב-2008 עם אחיו ו7 טייסים נוספים את חברת התעופה הסלובקית Air Explore. אחרי הפירוק של צ'כוסלובקיה, כל חברות התעופה עברו לצ'כיה, הוא מסביר. יום אחד, הוא מספר, פגש במסעדה מקומית כמה טייסים סלובקים שנותרו מובטלים, והציע להם לרכוש ביחד מטוס נוסעים פרטי ולהתחיל לטוס באופן עצמאי. מאז הם הספיקו להקים את החברה, לרכוש 8 מטוסי בוינג מדגם 737 ואפילו לחתום על שיתוף פעולה עם חברת אל על, שבמסגרתו הפעילו במשך 2 טיסות צ'ארטר על הקו תל אביב סלובקיה. זייז'ק, המנכ״ל והמייסד השני של קליין ויז'ן, נכנס לתמונה לפני 5 שנים. הוא בעל תואר ראשון בפיזיקה מתמטית ובעל דוקטורט בפיזיקה עם התמחות במכניקת הקוונטים. ב-1999 ייסד בסן דיאגו את חברת אבטחת המידע אסט, עם סניפים ב-25 מדינות בעולם, ושיתוף פעולה עם לא מעט חברות ישראליות. את חייו הוא מעביר בין בתיו השונים באוסטריה, סלובקיה ובסן דיאגו במערב ארצות הברית. אחרי שסרטון טיסת הניסוי שלנו שודר, התקשרו אלינו מערוץ החדשות של ה-BBC ושאלו אם הם יכולים לשלוח כתב שיטיס את הרכב בעצמו, הוא מספר כעת. כשאמרנו להם שאין שום בעיה ושהוא מוזמן לעשות את זה, הם היו בשוק. הם אמרו שבמקרים דומים בעבר, כשהם ניסו לשלוח את הכתבים שלהם לחברות מתחרות שפרסמו סרטונים דומים, נאמר להם שאי אפשר ושמדובר רק בקונספט. במקרה שלהם, כפי שהם מדגישים, כבר מדובר בפיתוח הרבה יותר מתקדם, כזה שכבר עבר את השלב הקריטי שבין חזון למציאות. הדגם החמישי והעדכני של הארקר, זה שנראה בסרטון, נבנה בהתאם לכל דרישות הבטיחות של רשות מנהל התעופה האזרחי של סלובקיה, ונמצא כעת בשלב שבו הוא מוגדר באופן רשמי כדגם ניסיוני, מדגיש זייז'ק. המילה ניסיוני, חשוב להסביר, נשמעת אולי כמו הימור מסוכן כשמדברים על החלאה בין רכב למטוס, אלא ששניהם מדגישים כי מדובר בהגדרה זמנית בלבד, שלא מעידה בשום אופן על רמת הבטיחות או הקשירות של הרכב שלהם. זו הגדרה טכנית, מבהיר זייז'ק. כבר עכשיו יש לנו היתר למכור עד 100 יחידות של ארקר בשנה. האם זה אומר שכל מי שרוצה ויש לו מספיק כסף, בין 600 ל-750 אלף דולר לדגמים המתקדמים ביותר, יכול להזמין לעצמו כבר עכשיו רכב מעופף פרטי שיחנה מול הבית שלו? אם יש לך רישיון טיסה ורישיון נהיגה, אתה יכול להזמין רכב כזה כבר עכשיו, ולטוס איתו כמה שאתה רוצה, בלי שתהיה לך שום מגבלה, זייז'ק מבהיר. התקווה שלנו היא להתחיל למכור את הדגמים הראשונים כבר בתוך חצי שנה. למעשה, כפי שהם מבהירים, האישור הנוכחי שלהם אף מאפשר לחצות עם הארקר את גבולות המדינה. המטרה שלנו היא לעבור מהשלב הניסיוני לקבלת אישור קבוע בתוך משהו כמו שנתיים, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להשקיע קרוב ל$5 מיליון ולזכור את שירותיה של חברה מיוחדת שמתמחה בייצוג וטיפול של קבלת אישורים מהסוג הזה, מבהיר זייז'ק. חשבנו לנסות לקבל אישור קבוע מסוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי, ה-EASA, אבל מכיוון שלמנוע בדגם המתקדם שלנו, יש כבר אישור בטיחות מרשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית, ה-FAA, ייתכן שבסוף נחליט לפנות אליהם, הוא מוסיף. מכה קלה בכנף. קליין וזייז'ק הם כמובן לא הראשונים שחלמו על רכב מעופף. למעשה אפשר למצוא עדות ראשונה לרכב היברידי, חצי מטוס, חצי מכונית, כבר ב-1911. מי שהיה אחראי אז לכך, היה אחד מחלוצי התעופה והרכב החשובים בדורו, גלן קרטיס. ב-1911 פיתח קרטיס את מטוס הים, הסיפליין, הרכב הראשון מסוגו שהיה מסוגל להמריא ולנחות מלב ים. במקביל, פיתח באותה שנה את האוטופליין, הגרסה המוקדמת ביותר של רכב מעופף, כפי שנהוג לחנות אותו היום, עם מנוע בהספק של 100 כוחות סוס, מדחף גדול מאחור, וכנפיים שניתן להרכיב ולהסיר לפי הצורך. בעיות תקציב והיעדר מימון מנעו מקרטיס להמריא רחוק, אלא שהחלום המשיך להצית את דמיונם של אנשים, כולל הנרי פורד, שצוטט ב-1940 באומרו, אתם יכולים לרשום, שילוב של מטוס ומכונית יקרה בקרוב. אחד האנשים שמיהרו אז לרשום את מה שאמר פורד, הוא הממציא האמריקאי רוברט אדיסון פולטון, שב-1946 פיתח את הדגם הראשון של מה שהוא כינה האירפיביאנס, וכך בישר הניו יורק טיימס לקוראיו בכתבה שפורסמה ב-9 במרץ 1952. מה שפעם היה חלומם הגדול של מאירים, שילוב של רכב ומטוס, הוא כעת מציאות מוחשית. בסך הכל בנה פולטון 4 דגמים שונים של הרכב המעופף. אורכו היה 7 מטרים עם מוטת כנפיים של 10 מטר ומשקל קל יחסית של 680 קילוגרם. זה אפשר לו להגיע למהירות מקסימלית של 200 קמ"ש. אלא שגם במקרה הזה, אף שזכה לכל האישורים הנחוצים ואף יצא לטיסת מבחן מוצלחת כבר ב-1946, היו אלה קשיים כלכליים שאילצו את פולטון לזנוח את פיתוח המטוס כבר בראשית שנות ה-50. גם מהנדס התעופה האמריקאי מולטון טיילור המציא דגם של רכב מעופף משלו, האירוקר, בניגוד לדגם של פולטון שעוצב בסגנון שהזכיר הרבה יותר מטוס קל ממכונית משפחתית, האירוקר כבר נראה הרבה יותר כמו רכב קונבנציונלי עם כנפיים. בנוסף, לא היה צורך להסיר ולהרכיב את הכנפיים מפני שאפשר היה לקפל אותן. זה אפשר לדגם מחדש לעבור ממצב נסיעה למצב טיסה בקלות יחסית ותוך 5 דקות בלבד. עד לאמצע שנות ה-50 בנה טיילור 6 דגמים שונים של האירוקר, אלא שלא היה להם מספיק ביקוש והוא נאלץ לזנוח את החלום ולהפסיק את תהליכי הייצור. מי שלא אמורה להתעכל בבעיית ביקוש, היא ענקית הטכנולוגיה האמריקאית ומובילה של מהפכת הנסיעות השיתופיות, אובר. החברה הודיעה בחודש ינואר האחרון על שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם יצרנית הרכב הדרום קוריאנית יונדאי, במטרה להגיע בתוך פחות משלוש שנים לייצור המוני של מונית התעופה הראשונה מסוגה, האובר אייר טקסי. בתערוכת האלקטרוניקה השנתית שנערכה בתחילת השנה בלאס וגאס, הציגה אובר מודל עתידי של הרכב המעופף החדש, ה-SA1, שאמור בשלב הראשון לפעול באופן ניסיוני בשלוש ערים בלבד, לוס אנג'לס, דאלאס ומלבורן שבאוסטרליה. לפי התכנון, מדובר בכלי רכב בעל יכולת המראה ונחיתה אנכית, שמסוגל לטוס עד גובה של 600 מטר במהירות מקסימלית של 290 קמ"ש, עם בטריה חשמלית שתאפשר לו לשאת עד 4 נוסעים למרחק מקסימלי של 100 קילומטר. החזון שלנו ישנה את הקונספט של נסיעה בשטח אורבני, יזריק חיים חדשים לקהילות העירוניות ויפנה יותר זמן איכות לתושבים, אמר ג'יון שין, ראש פרויקט הפיתוח של מערך כלי הרכב האוויריים של יונדאי. מרשים ככל שישמע שיתוף הפעולה בין שתי ענקיות כמו אובר ויונדאי, בשנים האחרונות הייתה זו דווקא חברת סטארט-אפ גרמנית צנועה בשם לילום, שרשמה כמה פריצות דרך משמעותיות, כולל טיסת ניסוי לפני כשנה וחצי של דגם הלילום ג'ט. כלי טייס חשמלי עם יכולת המראה ונחיתה אנכית, שיכול לטוס למרחק של עד 300 קילומטר ובמהירות של 300 קמ"ש, מהר יותר ורחוק יותר מהדגם של יונדאי ואובר. הסטארט-אפ, שנוסד ב-2015 על ידי 5 סטודנטים גרמנים להנדסה, גייס נכון לשנה שעברה יותר מ-100 מיליון דולר, כשלדברי המנכ״ל, דניאל ויגארד, הכוונה היא להפעיל את מה שאמור להיות האובר של השחקים בכמה ערים גדולות בעולם, החל מ-2025. בריאיון שהעניק ויגארד לעיתון ניו יורק טיימס בנובמבר 2019, העריך כי כניסת הלילום ג'ט לשוק התעופה המוני תאפשר לאמריקאי הממוצע להגיע ממרכז מנהטן לשדה התעופה קנדי בתוך 10 דקות בלבד, בעלות של 70 דולר. מהיר וזול יותר ממחיר נסיעה במונית. נכון להיום ידוע על עוד 20 חברות לפחות שנמצאות בשלבים כאלה או אחרים של פיתוח מכונית מעופפת. מרוץ החימוש המוטורי סחף אחריו כמה מהיזמים והמשקיעים הבולטים בעולם, כולל מייסד גוגל לארי פייג' שהחליט להצטרף כמשקיע לחברת הסטארט-אפ האלמונית קיטי הוק. סרטונים של טיסות מבחן שפרסמה החברה מציגים דגמים שנראים כמו החלאה בין מטוס קל לאופנוע ים שמסוגל להמריא ולנחות מהים. דגמים נוספים של החברה אמורים לנסוע במקביל גם בכביש. אפילו נאסא הודיע בנובמבר 2018 על ייסוד מרכז למימון חיצוני של פיתוח מכוניות פרטיות בעלות יכולות תעופה. המבקשים לזכות במימון נדרשו להוכיח יכולת תפעול בטוחה של כלי תעופה מאויש, המסוגל לשאת לפחות אדם אחד בסביבה עירונית צפופה. זה לא הליקופטר. אבל לזייז'ק ולקליין חשוב להבהיר שהפיתוח שלהם שונה מכל היתר. משקלה של המכונית שבנו הוא 800 עד 1100 קילוגרם, מהירות הטיסה שלה 200 קמ"ש. היא יכולה לטוס לטווח של 1000 קילומטר ולעבור ממצב רכב למצב מטוס בתוך 3 דקות. ההבדל העקרוני מיתר הדגמים הוא שלא מדובר על יכולת המראה ונחיתה אנכית, מהסוג ששאר החברות מתגאות בו ושאמור להפוך את הרכבים המעופפים לגרסה קומפקטית של הליקופטרים. ברגע שאתה ממריא מהמקום, מסביר כעת פרופסור קליין, אתה נדרש למנוע הרבה יותר חזק. זה גם יוצר רעש מיותר בסביבה העירונית וגם מקטין את טווח הטיסה של הרכב. במקרה שלהם, כפי שהוא מדגיש, מדובר בניצול של העיצוב האווירודינמי של הרכב, ולפיכך הוא מרעיש פחות בעת ההמראה, הוא מסוגל להגיע לטווח טיסה הרבה יותר גדול, של עד 1000 קילומטר במהירות של 200 קמ"ש. ואם לא המראות ונחיתות מהמקום, מה כן? מסלול המראה של 400 מטר מהסוג שמזכיר הרבה יותר המראה של מטוס ססנה קל, מאשר מונית מעופפת מהסוג שאובר, לילום ונאסא מדברות עליה. זה נכון שתידרש בנייה של מערך תשתיות חדשות של מסלולי המראה ונחיתה בתוך הערים, מסביר זייז'ק, אבל הרעיון שלנו הוא שאנשים יוציאו את הרכב מהחנייה בבית, ייסעו 400 מטר, ימריאו וינחתו במסלולי נחיתה יהודיים בתוך הערים. באירופה ובארצות הברית יש כבר היום שדות תעופה לנחיתת מטוסים פרטיים כמעט בכל עיר מרכזית, כך שאין סיבה שאדם פרטי לא יוכל להמריא עם הרכב שלו סמוך לבית שבו הוא מתגורר, לנחות באחד מאותם שדות תעופה קטנים, ומשם להמשיך הלאה במצב של רכב. ומה לגבי עשרות אם לא מאות מיליוני הלקוחות הפוטנציאליים בערים הגדולות שירצו לקחת טרמפ זריז בתוך מונית אווירית? התפיסה שלי היא שמרכזים עירוניים צפופים לא צריכים רכבים מעופפים. מה שהם צריכים זו מערכת תחבורה נוחה ועילה מהסוג של רכבות תחתית ועילית, משיב פרופסור קליין. המטרה שלנו היא לא ליצור מפגע בתוך המרכז העירוני שרק יעשה רעש ויהווה מטרד, אלא לבנות מכונית שיכולה לנוע מנקודה אחת לשנייה ביעילות, במהירות ובגובה של עד 12,000 רגל. בניגוד אליהם, המטרה שלנו היא לא לבנות מונית אווירית שיכולה להגיע למרחק של 50 קילומטר. ומה לגבי החשש הגדול של רבים ממקרה של תאונה אווירית כתוצאה מתקלה טכנית או סתם רשלנות של אחד מבעלי המכוניות המעופפות? יש היום בארצות הברית 220 אלף מטוסים קלים שמתוחזקים לפי כל כללי הבטיחות והתחזוקה של רשות התעופה הלאומית, משיב זייז'ק. מהבחינה הזאת הרכב שלנו לא ישונה בהרבה מכל מטוס קל שדורש מבעליו תחזוקה שוטפת. ובסופו של דבר, כפי שהוא מדגיש, האינטרס לתחזק את הרכב המעופף הוא קודם כל ולפני הכל של הנהג עצמו, שיודע שבמקרה של התרסקות הוא הראשון שימות. אחרי הענן צא ביציאה השנייה, מאת צח יוקד, ניו יורק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת, יפעת ניב ברק. עריכה טכנית, רועי ברינה.